הזכרנו בפנים שלוש מסחרות של הסיפור שלנו, נקרא לזה ככה תחילתו של רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. עשינו פרק אחד של העלאת שאלות. האמת היא שצריך להמשיך פשוט בעלאת השאלות, אבל בכל זאת כדי להתחיל ולטעום מהבירור, אז אנחנו נתחיל לפחות החלק הראשון, למרות ששוב נראה זה חסר. בעצם בעצם כפי שאמרתי, צריך לקבל תמונה מלאה כמה שקשה לי פה. כעומק השאלה, כך עומק החידוש. לא התכוונתי להזכיר כלום. כעומק השאלה, כך עומק החידוש שיכול להתחדש בזה. ככל שזה עבור למעלה, זה חסר לנו. אז לכן הקפדתי על השאלות בשבוע שעבר, וחשוב, בעצם צריך להמשיך את זה, לא היה לנו מספיק זמן. רק בשביל לטעום משהו מאיך אנחנו מנסים להשיב, אז אנחנו נתחיל. אני רוצה שציר הלימוד שלנו יהיה דווקא החלק הארוך, זאת אומרת הגרסה הארוכה, זאת אומרת גרסת פרקי דרבי אליעזר. אני אקרא לפחות את החלק הראשון, וממנו אנחנו עלינו נתחיל לעבוד, בעזרת השם. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים. זה נורא נחמד שאתה חוזר ממפגש שהבן שלך נכנס לכיתה א', והיה להם מפגש עם הרב שלהם. אבא, אני רוצה לספר לך סיפור שהרב סיפר לנו. ואז לספר את הסיפור של אליעזר בן הורקנוס, וכמובן שאתה כל כולך מתלהב מהסיפור הזה, מה ואיך וזה, ויודע שעכשיו אנחנו צריכים ללכת לישיבה וללמוד את זה אחר כך בפנים. אז מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו להביא חורשים, והיו חורשים על גבי הבענה. והוא היה חורש בטרשים, ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו, מה אתה בוכה? שאני מצטער אתה שאתה חורש בטרשים, עכשיו אתה חורש על גבי המענה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. אמר לו, מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? אמר לו, לאו. ולמה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, ולא בן 28 שנים אתה ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה, תוליד לך בנים, ואתה מוליכן לבית הספר. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום, עד שנגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. ואמר לו, בן הורקנוס, למה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, לילי ירושלים צריך רבן יוחנן בן זכאי. עמד והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי, עוד כמה שורות, ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, במי אתה? ולא יגיד לו. אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו, לאו. אמר לו, עמוד ולמדך שלושתן. ישב והיה בוכה. אמר לו, בני, מה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. והיה אומר לו שתי הלכות כל מאה שבוע, והיה חוזר לו עליהן ומדבקן. עד כאן בחלק הראשון להיום. בעבוד רבי נתן, כפי שאני הזכרתי בפעם שעברה, נזכר המעשה הזה על משנת ומתאבק באפר רגליהם ושוטה בצמא בבריהם. ועל הפסקה של מתאבק באפר רגליהם אומרים חז"ל תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס, השוטה בצמא בבריהם תחילתו של רבי עקיבא. רבי דוד לוריה מן האחרונים, אבל שלפני בסביבות 200 שנה במשפחת המהרש"ל, הוא הוציא פרקי דרבי אליעזר עם הפירוש שלו, פירוש הרד"ל. הוא כותב שבעצם הסיפורים האלה הובאו כי כל אחד מהם התחיל, עשה את המהפך, זה ממים וזה מאפר. רבי עקיבא בסיפור של ראה את, את חוליית הבור ואת המים ששחקו את האבנים, אבנים, משפט איחוד, שחקו מים, המים שחקו אותם, זה לא אבנים שחקו את המים, אלא אבנים, איחוד. זוכרים את זה? שהיה פעם כזה תחדיר, משפט איחוד, משפט... אז זהו, לפעמים צריך את זה. אבנים שחקו אותם המים, והנה, שותה בצמא את דבריהם, זאת אומרת, לקח את זה לעולם של מים, ורבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה חורש. בסדר, ככה הרד"ל אומר, עוד מעט נראה שזאת הערה מאוד מאוד חשובה כנראה. והיה לנו את הגרסה בראשית רבה. אני רוצה שנשים לב רק להתחלה. כי ודאי לנו שעד שלב מסוים, לפי המדרש שלנו זה 28, לפי המדרש שראינו בעבוד הרבי נתן 22, בכל מקרה, 22 זה עוד באופק, 28? לא יודע, זה מוגר. סתם, זה צעיר, חבל הזמן. אבל בכל מקרה, זה נראה בגילי... 28, בטח נראה בימים ההם, בין 5 למקרא, בין... אז חז"ל אמרו את זה, כן? בין 20 כבר צריך להיות נשוי אחרי שהוא למד את כל הש"ס. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 15 לגמרא, בין 20, אחרי שהוא גמר את הכל. צורת יהודי, והוא בן 28, לפי שאנחנו רואים בהמשך, גם ברכת המזון, תפילה וקריאת שמע, הוא לא ידע. זה בית מנותק חבל על הזמן. אז איך הגיע המהפך? איך הגיע המהפך שבאמת התחיל, הלך אליעזר לרבי נחמן בן זכאי? אז קראנו עכשיו מה היה פה. בואו נראה ממש בהצצה מה היה בעבוד רבי נתן. מה היה תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס? בן 22 שנה היה ולא למד תורה. פעם אחת אמר, אלך ואלמוד תורה לפני רבי נחמן בן זכאי. קשי, זה קיצור. פעם אחת אמר, אלך ואלמוד תורה לפני רבי נחמן בן זכאי. ובראשית רבה, הסבר רבי אליעזר בן הורקנוס שהיו חב חושים במישור ורוחש בהר ונפלה פרתו ונשברה, אמר לטובתי נשברה פרתי, ברח ואמר את רבן נחמן בן זכאי. אז קרה פה משהו, חורש, פנצ'ר, הלך הגיר, נשברה הרגל של הפרה, אמר לטובתי נשברה פרתי, הלך, ברח והלך רבן נחמן בן זכאי. טוב, אז הנה לנו שלושה סוגי תשובה שגם למדנו עליהם באורות התשובה. זה לא חייב להיות מחלוקת, יכול להיות שקרו כל הדברים האלה. והרבה פעמים בשביל שמשהו אחד יתפוס, צריכים לקרות גם דברים קודמים. ולמעשה זה גם היה חלק מהלידה. רק אז לא ידעתי. אז באמת אם אנחנו מתחילים מבראשית רבה, נתחיל מהסוף. תראו. רבי אליעזר בן הורקנוס היו אחיו חורשים במישור והוא חורש בהר. טוב, כל האחים חורשים. מעניין. אני כבר מעיר את ההערה הזאת כי אחרי כן יותר נזדקק לה. זה בית יפה. זה בית שהאחים חורשים. זאת אחים עובדים. זה לא שיש הורקנוס ובניו, בם, LTD, ו... ראש מחלקת זה, זה הבן האחד, ראש מחלקת זה, ומי עובד? חבר'ה, עובדים. ומנהלים. לא, בבית של הורקנוס כולם עובדים. מתברר שיש לו גם נכסים לתת, כי יש מה להדיר. כן? מתברר אחרי כן, שאולי הוא לא כמו כל גדולי ירושלים העשירים, הוא לא כזה. אבל ברמה הפרובינציאלית כנראה ש... לא יודע אם הוא היה בלוד. אחר רבי אליעזר בלוד, אבל חושב שזה היה רק אחרי שהיה לו בתמלה. אבל בואו נגיד שזה היה באזור, יכול להיות הוא היה פרובינציאלי די אמין, אבל לא ממש כמו שלושת הגדולים שאחרי כן מדובר עליהם. אז יש לו כסף. באמת בגריסה אחרת יש לו פועלים. רבי אליעזר בכל זאת חורש. כשנגיע לשם נשאל את זה. אבל פה הוא חורש ואחיו חורשים. נשברה פרתו. כמה פעמים קורה שראיתם בן אדם בצד עם פנצ'ה? כמה פעמים קורה שאני יודע, נשרף משהו במפעל, לא יודע, הלך איזה משהו, התפטר חשב, לא יודע מה, המון דברים קורים לאנשים, אתם יודעים? אז אני אומר לכם, המון דברים קורים לאנשים. אגב, פה זה דווקא היה די צפוי אפילו. כי אם היה כתוב, היו אחד חורשים בהר, והוא חרש במישור ונתה פרתו ונשברה. כי ממש שבא, מה זה יכול להיות? הם שהם חורשים בהר, לא נשברה הפרה שלהם. ואני שאני חורש במישור נשברה הפרה שלי? זה בטח חייב ללמד אותי איזשהו מסר. אבל פה זה דווקא די הגיוני. הם חורשים במישור, בטח לא נשברה הפרה. הוא חורש בהר, נשברה הפרה, אני יודע למה. טרשים, טרשים, פרה חורש, חורש, עד שנשברת. זה די הגיוני. זה די במסלול, זה די צפוי. ובכל זאת, הוא עוצר פה. הנה, זה כבר שלב אחד של תשובה. קורה משהו? תעצור. אמר, לטובתי נשברה פרתי. טוב, הרבה אנשים מאמינים אומרים, אחרי שהם שמעו את בית מדרשו של נחום איש גמזו, רבי עקיבא, ורבו רב אליעזר בן הרקנוס. ממש פדש בכל עושה לטובה. גם זו לטובה. לטובתי נשברה פרתי. השאלה מה עושים רגע אחרי? כי להגיד לטובתי נשברה פרתי, ואז להגיד לקדוש ברוך הוא, נו, בטח יש לך בעולמך חשבי נס, וגם זה חשבנת, מזרת השם, כל מזודם שאתה קצובים לו, וגם מה שאני צריך לתנות של הפרה חדשה, הכל בחשבון, והכל אתה יודע, והכל מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות, בגלל שזה לטובתי נשברה פרתי. האם יש משהו שאתה צריך לעשות? האם כשקורה איזשהו משהו כזה, אתה שואל את עצמך, חוץ מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות, מה אתה צריך לעשות? אומר רבי אליעזר בן הרקנוס, רגע לטובתי נשברה פרתי, אז אני צריך ללכת. ברח. יש מצבים שאם אתה לא תעשה זה בבריחה, אתה עוד תישאר פה ולא עוד להרבה זמן. ברח והלך יוצר ולך מזיקה. זה נכון שבשביל שמעשה כזה, ואני בכוונה הדגשתי שהמעשה הזה, הפנצ'ר הזה, הוא לא כזה פנצ'ר... אני בן אדם נכנס באמצע טיול עם, עם סיטרואן לשטח, אומר, לא יודע למה קיבלתי מכה בגחון. בטח, נכנס לשטח, בולדרים, ואתה עם סיטרואן. בטח שתקבל מכות בזה. אז וואו, טובתי, סימן שלא היינו צריכים לצאת לטיול הזה. שום דבר, אתה סתם עשית משהו לא... כאילו לא... איך לא שהייתי צריך לצאת לטיול, הכל בזה, ופעית את המבה, נכנת ככה. אלו, אם פרה חורשת באה ונשברת, זה לא אמור להיות כזה דבר, אירוע מסעיר. אלא אם כן, אתה כבר מתבשל בפנים. לכן אמרתי, שנכון לראות שבכן, במדרש הזה, בנוסח הזה, יש דגש על מעשה חיצוני שהיה, אבל דווקא בגלל שהמעשה הוא כל כך סולידי, כזה לא, לא, לא כזה, אתה יודע, שרף, נפל, זה מראה עד כמה שבעצם זה הפעיל משהו שהיה קשה לו לצאת לפועל עד שהיה יכול לתלות את זה בשינוי הזה. הוא חיכה שהשינוי יבוא כדי שיוכל לתלות את זה בזה. זה גם לפעמים קורה. ש... בפנים מתקדם משהו, אבל קשה לך לקחת החלטה לבד, אז מגיע איזה אירוע, ואופס, אתה עולה על החסה קרב וממשיך איתו. לעומת זה, בעבוד הרבי נתן, כלום. מה התחילתו של רבי אליעזר? פעם אחת אמר, הלך ללמוד תורה. קוראים לזה, ראשון אומרות התשובה, תשובה פתאומית. לא יודע, לא יודע, זה פשוט תפס אותי, פשוט העיר אותי. לא יודע, זה ברגע אחד מבריק לבן אדם הברק הזה. שוב, זה במודעות שלו. כמה זמן הנשמה מתבשלת בעניין הזה, אני לא יודע. כמה זמן הנפש מתבשלת, והרוח מתבשלת בעניין הזה, אני לא יודע. אבל איך שהאדם חווה את זה, זה ברק שמבריק לו. וזה גם קורה, ועבוד הרבי נתן רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. יש תשובה שהיא פעם אחת אמר אלך ואמוד. זה מין פעם אחת שמבריגה ואומרת מה שיש פה ומה שעד היום לא רלוונטי, ככה אי אפשר להמשיך, לא מוכן להמשיך את זה. זה יכול להיות, טוב, אני יכול להגיד לכם גם באופן אישי ש... יש כל מיני קבלות שרציתי לקבל על עצמי במהלך הזה, גם קיבלתי. הם לא יכולים לראות את הרגע שקיבלתי, מהר מאוד נעלמו. ואז קרה משהו, ובום, מאז זהו, אתה שם. או, אני לא יכול להסביר, אני הייתי במקום הזה כמה פעמים, ובכל זאת עכשיו זה קורה. פתאום, תשובה פתאומית. אני שוב מדגיש שזה מה שהאדם חווה. לפנים, הנפש עוברת לידור, בורים. ואצלנו לעומת זה, אם אנחנו לוקחים את הדברים של רבי דוד לוריה, שזה כמו הרעיון של רבי עקיבא, אז הנה אדם שכל יום כבר שנים חורש על גבי המענה, שיחה היה חורש בתרשים, יום אחד אומר לעצמו זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, אם התרשים האלה אפשר לחרוש בהם ולהוציא מהם משהו, גם ממני אפשר לחרוש ולהוציא משהו. אני עושה את ההשוואה למה שרבי עקיבא, בסדר? כי רבי דוד לוריה יוצר את ההשוואה ביניהם. כלומר, זה כבר יכולת אחרת, התשובה הזאת. זה היכולת לבוא ולהתבונן בדברים שאני כל יום ויום מתבונן בהם, ולתת עוד מבט, והנה נופל החידוש. זה לחזור חזרה ולהתחדש יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, בדברים הרגילים, עד שנופל ומגיע מבט האחר. להסתכל כמו רואה שמגיע כל יום עם הצון שלו, ואומר לעצמו, רגע, התופעה הזאת, אבנים שחקו מים, בעצם נוגע אליי. להסתכל על התרשים שאתה חורש בהם, פתאום לסינה שבעצם המהות של כל מה שאתה עושה עד עכשיו, זה להוציא מתרשים צמחים. למה שאני לא אוכל לעשות את זה על עצמי? כן.
עכשיו רבי אליעזר במצב שלו לא רואה את
עצמכם,
עכשיו
עולה לו
חרישה.
ואז זה עדיין
הכי
בו את השלום. תראה, אם הוא לא היה מאמין בחי עולמים שהולך לצמוח מפה משהו, הוא גם לא היה חורש. מה גם שהייתה שנה שעברה, ולפני שנתיים, ולפני שלוש, ולפני ארבע, הוא קורא לך בעניין הזה, הוא יודע איך זה קורה, זה לא פעם ראשונה שהוא חורש. הם עובדים בזה. מעניין לשים לב בפרקת רבי אליעזר, שלאביו היו חורשים, פועלים, והפועלים דווקא היו חורשים במקום הקל, הנוח, והוא היה חורש במקום מתרשים. למה? זה יוזמה שלו? זה יוזמה של אבא שלו? מה נראה לכם? מה? זה מה פשר הדין שלו עם אבא שלו? היה בוכה, אמר, שמה אתה מצא שאתה חושב את ראשין? עכשיו אתה חושב לגבי המענה. אבא, אני יודע שיש אפשר לחושב לגבי המענה, אני בכוונה רציתי לחושב לגבי את ראשין. זה מה שהיה קשה לי, גם אני רציתי להגיד את זה, זה היה קשה לי להגיד את זה.
אולי אבא שלו רוצה שהוא לא, רואה שהוא
מתחיל לחשוב
את המידע,
אז ידע עכשיו,
זה
היה רואה בסוף. היום יפה, תכבד העבודה על האנשים ואל ישחו בדברי שקל. כן? אני רואה אותו כבר ככה, העיניים שלו יוצאות החוצה, הוא ככה מסתכל על תמיד החמיש שמסתובבים פה, לחוש בתרשים. כן.
זה המשטרה הכי חזק מהבנים. היה לו אלפי דונמים של...
אמרתי, לא בנים, יש פה אפילו חורשים. במקרה ההוא זה היה בנים אחרים.
היה אלפי דונמים של אדמות. והיה לו דונם אחד
רעף, אתה חושב פה, אתה חזר. את מה שאמרת אני חושב שאפשר להגיד בראשית רבה, שזה מול האחים. אז עוד מה אתה אומר? מה אתה אומר?
היה לו אדמות,
והיה לו כדי אחד בדור, שהיה מאחור, שהיה גרור.
אז
מה,
אתה חזר, אתה
חושב,
טכנית,
פשוט אחים. טוב, אתה מכניס פרט שאנחנו לא יודעים, וככה אתה מתרץ. אפשרי, הוקים טעם, קוראים לזה. נראה לי שפשוט רבי עזר היה הכי חזק, לכן נתנו לו לעשות את זה. אפשר גם להגיד, השאלה היא, כשאנחנו משיבים תשובה במדרש כזה, אנחנו צריכים לראות שזה מתחבר לנו למהלך, למה שרבי אליעזר מחפש, למי הוא, מה הוא, איך בסוף הוא נהיה, איך שהוא נהיה לאור הדבר הזה. כי גם אפשר להגיד ש... טוב, מגיעים לשכים המאפנים, אז אף אחד החורשים לא רוצה, ואין לו שום מחויבות לדבר הזה, כן? אבל מי שזה שלו, ומי שזה, הוא רוצה למצות כל שטח, אז הוא גם חורש בתרשים. כן, אני צריך לראות שזה באמת עונה לה... כן, עוד, כן.
זה חלק מאמרה, הוא בן אדם מאוד קשה, הוא ניסה לנסות, לשלון את הקרקע, ואז אולי הוא ישתגע, אבל הוא אמר לו, אתה עבוד. אתה תלך למענה. כאילו, אבא שלו הוא מיואש ממנו. הוא מנסה למטרה, הוא ניסה לפרוש
את הרע. אתה כבר בשלב הבא, שנייה, אתה כבר בשלב הבא של המדרש.
כן, אבל למה הוא חורש בה, הוא ניסה על זה, ואבא שלו אומר לו, אתה לא יכול. אתה חורש במענה. אתה עובר אותו בוחר, אמר לו, כן, אתה
חורש את זה. בסדר, אבא שלו לא אומר לו מה הוא יכול או מה לא. הוא רק נותן לו פתרון. אני יודע למה אתה בוכה, כי אתה חורש בתרשים, לא, אתה חורש במעלה. אבל זה לא שאבא שלו אמר לו משהו על היכולת שלו לעשות את זה.
אני
רואה
כאילו זה
עד
עכשיו
הצליח.
אבא שלו לא אומר לו, אתה לא עושה כלום כבר מלא זמן, לא עובד לך כלום, אז בוא תעבור למענה. אבל כשהוא בוכה, הוא אומר, הצלחת עד עכשיו, אבל פתאום אני יכול להתקשר לך מזה, אתה לא מחר שלך כאן.
כן,
יכול להיות שגם לפני זה היה אצל רביל, רביל עזר את החוסר להסתפקות למה שקיים, את הרצון לעשות שימוש, ובגלל זה הוא הלך את הראשים, הראש את הראשים, ואז גם פה הגיע שלב מסוים של, כאילו גם חוסר להסתפקות בזה.
אני רוצה, גם כדי להשיב על זה, להתרכז בשני דברים שהולכים פה ביחד בכל החלק הראשון שלמדנו, שקראנו עכשיו. וזה הבכי והמנטרה. אני מבקש ללמוד תורה. חוץ מלג והן שיש לו מול זה, יש לו רק משפט אחד שיודע להגיד. כאילו קנו אותו, שכשלוחצים הוא יודע להגיד אני מבקש ללמוד תורה. יש בובה כזאת שמיים הילדים, זה מעולה. אני מבקש ללמוד תורה, אני מבקש ללמוד תורה, אני מבקש ללמוד תורה. ככה זה נשמע. תשמעו, כל מי שמדבר איתו הוא רק יודע להגיד לו אני מבקש ללמוד תורה, אני מבקש ללמוד תורה, אני מבקש ללמוד תורה, אני מבקש ללמוד תורה. למה בחור בן 28 בוכה? בכי, בטח כשהוא מופיע בכזה סיפור, מי כזה אדם, בשלב כזה בחיים, וכשאדם עומד על הפער האינסופי שפתאום הוא מגלה בין החיים שלו ובין מה שראויים להיות החיים שלו, זה פתאום לגלות פער אינסופי שמכילה, גם אם מהיום הזה אתה תתחיל לגשר על הפער הזה, מה עם כל מה שהיה? אני אגיד לכם, בהלוויה של רבי מזל מאור בך, זה צדיק לברכה. סיפר מישהו, הזכיר מישהו בהספד, שכשהרבנית נפטרה, רבי מזל נאמן ואמר, את יודעת שאין לי מה לבקש ממך סליחה, כי מעולם לא ציירתי אותך. אני חייב לומר שבטח כרבים אחרים, והיו שם רבים אחרים, זה מאוד נגע אליהם ללב, הדבר הזה. לבטח כל אחד קיבל על עצמו גם, אני יותר לא אצייר את אשתי. אתם מבינים שגם אם הוא יותר לא צייר את אשתו, באספט כבר לא יגידו עליו שמעולם הוא לא צייר את אשתו. האספט כמובן כמבחן, לא כאיזה משהו שצריך לחתור לכיוון, כן? אדם לא בונה את האספט שלו. זה כבר לא יהיה. העובדה הזאת שאדם יכול להגיד, תודה שאני מה מבקש ממך סליחה, כי מעולם לא ציירתי אותך, המעולם הזה כבר לא יהיה. אבל ודאי וודאי, ואני חושב שבזה אנחנו עסוקים, שרבי אליעזר לא רואה באמת איך הוא יכול לגשר על מה הוא היה יכול להיות ומה הוא. תראו, לכל אדם יש ציור, ואני לא נכנס לכם עכשיו לראש. זה זאת יראת העונש, יראת התאה, שהרב כותב שכולנו צריכים קמצוץ ממנה. מה כל אחד מדמיין לעצמו כשהוא חושב על עונש? מה עונש? מכות? אש? לא אחי, אנחנו הבנו שאנחנו לא בגוף שם, בסדר? גדול, משלים, זה, זה לא... אוקיי, אז מה העונש? מה הראת העונש? ראת העונש פה בעולם הזה, אני יודע, יקרה לי ככה, יקרה לי ככה, יקרה לי ככה, אני לא אצליח, וזה לא אצליח, בסדר. גיינו. טוב, אז אני לא נכנס לכם. אבל אני אגיד לכם משהו מסוים אצלי, זה נקפק מתוך הזה. אני לא יודע בדיוק איך זה קורה, אבל אדם מגיע לעולם את האמת. ואז יש דין. צבי כותב, זה כל כך... כל כך מדויק, שעצם המעבר מהעולם שלנו לעולם האמת, הוא זה ששואל את השאלות האלה לאדם. מה שמך? היית מה שאתה צריך להיות? סגולה לסגור את השם, להגיד, מה שמך? קבעת הייתי מתורה, קיבלת בחוכמה, נסעת ונתת באמונה וכו'. המציאות של עולם האמת היא מציפה את כל השאלות היומות האלה, הנוקבות האלה. ואז רק אמת שם, חברים, רק האמת. ופתאום מצויר לך ציור אדיר של חיים שהיית יכול להיות. וליד זה אתה חווה את החסר של כל החיים שהיית. זאת חוויית שכול. וזה הרגע שחלת את עצמך. בפנים מסוימות, בכוחות מסוימים, זה צער אינסופי. איזה כאב, איזה איסורי גיהנום. רק לא לעמוד במצב הזה. זה נקרא יראה פתאה מאוד מאוד מאוד. זה נקרא איסורי גיהנום ביראה פתאה. בסדר? לא, אולי זה משהו אחר. אני מצייר לעצמי. וכשאני נזכר בזה, אני רועד. אני נמנע מדברים מסוימים, עושה דברים מסוימים יותר טוב, אבל הקמצוץ הזה, ככה. מה שיכול להיות ממה שעובד, ולפעמים זה מרחק של 2 סנטימטר. בפועל זה כאילו, לא, אתה חי על אותו סטריט, לכאורה באותו מקום, נולדת עם אותו... זה לא שפתאום לוקחים אותך בין המלך ובין השפחה שהתחלפו. לא, 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 לא. שתכם מלכים ותכם נשפחות, כאילו בשני התסריטים. וזה ליד, זה כל כך מפוספס. ואתה אומר, אתה מרגיש, מה איבדת? איבדתי את כל המהלך הזה. נשאר לבכות. אי אפשר לגשר על זה. איך אני מתלכד עם העצמי? איך אני מתלכד עם הסיפור האמיתי שלי? אני תקוע פה. אני חורש בתרשים, אני חתום על איזה קבע עוד 10 שנים. לחורש בתרשים. איך אני יוצא מזה? עכשיו, למי אני אסביר את זה? בא לי אבא ואומר לי, היי, למה אתה בוכה? כולי בקשה ללמוד תורה. לא אמרתי לדעת תורה, לא אמרתי להשיג תורה. אני רוצה להיות לומד תורה, אני מבקש ללמוד תורה. איך אבא בכלל להבין את המושגים האלה? אין שום שיח, זה לא שום שיח חינוכי, לא שום שיח. הוא לא באמת מקשיב לי. הוא לא יכול להקשיב לו, הוא מדבר בתדרים שבכלל לא התדרים שלו. הוא לא מכיר את זה בכלל בעולם האורקנוס. כל הזמן עומד לי על הלשון, אז אני אשחרר את זה בכל זאת, למרות שזה לא, זה לא מתודי. רחמנות. אבל רבי אליעזר בן אורקינוס, היה בן שקראו לו אורקינוס. האורקינוס הזה לא רצה ללמוד תורה. עד כדי כך הגיע המצב שבערב יום הכיפורים התלהטו הרוחות. אליעזר אמר לו, אני נודר כל נכסיי לשמיים ולא יהיה לך בהם כלום. גם לא לי, אבל גם לא לך. מבינים מה מחכה לו בסוף? אתם צריכים עוד גם את המדרש הזה, בעזרת השם. יכול להיות שגם הבן שלו לא יבין אותו, זה מה שאני מתכוון. האמת היא שעד סוף ימיו לא היה כל כך פשוט להבין אותו. אבל פה אנחנו מדברים על, על השלב הזה של הפעמוק הזה, שכל מה שנותר זה לבכות. אתה אפילו לא יכול לדבר. זה נכון, כששואל אותו כל פעם מישהו, אז הוא לא מסביר כל פעם לאליהו מצד אליהו, לאבא מצד אבא, לרבי יוחנן זכאי מצד רבי יוחנן זכאי. כמו שאתה מנסה להסביר, כל פעם תלוי מי שואל אותך. הדודה, האבא, הרב מהישיבה התיכונית, כל אחד תסביר לו בשפה שהוא זה. הוא לא מסביר בשפה, כי בעצם הוא לא מסביר כלום, הוא לא מאמין במילים. אף אחד לא יבין את הבקשה ללמוד תורה. כמו שאף אחד לא יבין את הבכי, את החסר היום והנורא. ישב לו והיה בוכה. זהו. אני גם אגיד עוד משהו. יצא לי כמה פעמים ללמוד לחתונה או אחרי, בסביבות של שלום בית. עם אנשים שחזרו בתשובה. קשה למי שלא אמר את זה להבין עם איזה כאבים, עם איזה כאבים אנשים מסתובבים ועל מה הם רוצים לחפר. עד כמה רחוק הם מוכנים ללכת ולהתעמר במציאות הקיימת. העיקר שמשהו מהעבר הנורא הזה יחופר להם. איזה כאב היום זה. ישב לו והיה בוכה. זה גם חלק מהעניין שרמסתי לו קודם עם הזה, שגם אם עכשיו כן אני אמצא את הדבר, ומי יחפר לי על 28 שנים יחזיר לי אותה. כאילו זה שאלה בתוך שאלה. כפי שאמרנו, אבא לא כל כך מקשיב. אז הפתרונות שלו הם, אז אתה חושב בתרשין, אתה חושב במענה. מה, אתה גם בוכה על המענה? טוב! מה אני אגיד? תחזור תחרוש בתרשים? נגמר. מה האופציה? טוב, אז למה אתה בוכה? עכשיו הוא חייב לשאול אותו. אמרו שאני מבקש עם אותו. הנה יוצא המרצע מן השק, באיזה סביבה הסתובב לו רבי אליעזר. כל הזמן אמרו לו, אין לך מה ללמוד, עזוב. מה ללמוד הדברים האלה, זה לא רציני הדברים, זה לא פרודוקטיביים. זה תחביב יפה, ללמוד שנה, ללמוד שנתיים. או, הבן של השכנים היה במכינה, דווקא יפה מאוד. למה אתה צריך ללכת עד לשם? וגם יש להם התנדבויות, ושמעתי שיש להם הדסים. אתה יודע, תשמור על קשר, על בריאות, ועל זה, למה אתה צריך ללכת למקומות האלה? ועכשיו כשהוא בא עם, זהו, אני הולך. אז מה אומר לו? כאילו אחרי שהחזיק אותו עד גיל 28, כך אומר לו, אתה בן 28, עכשיו תלך. תודה רבה, אבל אתה חזקת אותי עד גיל 28. ויש לו גם פתרון, וזה הכי מעצבן. אני אגיד לך, קח אישה, היא תוליד לך בנים, הם ילכו ללמוד תורה, ובא לציון גואל ושלום על ישראל. אבא, זה לא שאני צריך לתת מספר אנשים שלומדים תורה, אז אם לא אני אצא, זה מילדים שלי. אני מבקש ללמוד תורה. אני לא חי. אני מבקש, לנשום. אני בן כפחת שנה, אין לי כוח לכלום. מה זה לא רוצה לשמוע שאני אקח לך אישה, חדני, כל מסודר. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום, עד שנגלה אלוהיהו זכרונו לברכה ואמר, אני לא יודע אם הוא עשה שתי שבתות כדי שאליהו יתגלה אליו, אלא הוא מבחינתו היה ממשיך. וגם ברור שמה זה עשה שתי שבתות, אפשר שבועיים בלי להכניס כלום לפה? כן. זה סוג של התאבדות. כאילו, עד ש... טוב, ודאי הוא לא רוצה להתאבד, הוא רוצה עם התורה, הוא מבקש עם התורה. אי אפשר פיזיולוגית לא לטעום כלום שתי שבתות, שבועיים, נכון? אתם יודעים, נראה, לא? אפשר שבועיים לא לאכול כלום ולהמשיך לחיות? מה? אז לשתות. שותים מרק, שותים מיצים, שותים זה, זה הפטנטים של שביתות רעב. חוצים ואפלים בשירותים. כן.
צריך שאני לראה שהרם התחיל את המהלך שאני לא איזה מבין, הבין את עצמו תורת הראשון בגלל שמשהו מבין עוד חבר של רבי עקיבא, כמו, אבל הוא יתחיל משכן כחבר שהוא ידע מה זה תורה.
אצל רבי עקיבא, לא אצל רבי אליעזר.
בסוף הוא הבין, אבל רבי אליעזר, מה שאני אומר, המילה שאולי אדם לא תורה בכלל, אז כמה פליט כמה שפתאום תורה בהבנה שאני צריך לדעת לך.
לא חושב שצריך להגיע עד לשם שהוא לא ראה אף פעם איזה. חושב שהיה לו בית מאוד מאוד לא, אבל זה לא שהוא לא רצה או שלא התערר בו איזה רצון להיות כמו, אני לא יודע. אני יודע שהוא מבקש ללמוד תורה, זה כתוב, אז כנראה הוא כן מבקש ללמוד תורה, רק הוא כבר שכנע את עצמו שכנראה הוא לא יכול. ובכל זאת הוא רואה את הקרשים והוא רואה מה אפשר, וזה כמו רבי עקיבא שם, זה הברקה כזאת ש לא יודע, לי זה קורה הרבה שאני יכול לחוות משהו עם... אני אתן לכם דוגמה, בסדר? ישבתי פעם בליל שבת בכותל, אני מתפלל בכותל כל ליל שבת, מקנאים? לא נורא. וישבתי עם אחד הבנים שלנו, הוא היה בסביבות שנתיים, משהו כזה, ובדרך כלל אני לא בעד להביא ילדים לא לכנסת או לכותל ולא זה, ואני גם לא מביא. היה באותה שבת איזה משהו מיוחד ולקחתי אותו איתי. טוב, אז בהתחלה הוא מסתכל בחוץ, מסתכל פה, מסתכל שם, אוכל את הביסקוויט, זה נגמר. התחיל לשעמם, צריך לעשות משהו. מה, ניתן לו ללכת? מה, אבל זה סוציאלית, אתה משחרר ילד ככה בתוך כל הזה. טוב, אז אני מחזיק אותו עליי, שעמם, צריך לעשות משהו. טוב, אז המשחק שהוא מצא לו זה זה. עשה לי ככה, חבר'ה, זה נורא כואב. לא יודע, למי יש כבר, אבל לי כבר. זה נורא כואב. והוא ככה זה, והוא מסתכל עליי. אני חושב שהוא בוחן את התגובות שלי, בסדר? אבל מה, הייתי מבסוט. הוא איתי. אני בינתיים מתפלל, אומר, לא זוכר כלום, זה אחרי התפילה. וזה היה לי כיף גם. תעסק איתי. אני עוד אתגעגע לזה, אה? ואז הגיע אחי, כמה שנים, אל תעשה ככה לאבא, זה כואב. הוא הסתכל ככה, והפסיק. והתקשט כזה כדי לרדת ממני. הוא ירד והלך עם אחי. אתה רגע ממש זה נפל לי, ואתה אמרתי לי, וואלה ריבונו שלנו, זה גם אצלך ככה. יש כל מיני אנשים שמתעסקים בלהפריע לך, להציק לך, לכפור בך. מתעסקים בזה, פשוט מתעסקים בזה. אז לא מישהו צועק עליהם, אז הם מפסיקים. אתה דווקא קצת שמחת שהם יתעסקו איתך. כי מה זה קצת יחיד, אתה יכול להתעסקו איתך, תשבו עליך, תשבו איתך, תסתכלו, זה עושה לך ככה, זה עושה לך ככה. ואז לא מישהו צעק עליהם. אז הם הלכו. אחי, זה מהחיים. ואולי הילד הראשון שעשה לי ככה. ויש לי אדם. זה תובנות כאלה, אתה יכול הרבה זמן להסתובב עם איזושהי בקשה. והנה זה, פתאום אתה רואה את המציאות הזו שראית אותה אלף פעמים, והיא מפעילה לך את זה. אני אומר, זה לא שהוא לא שמע פעם את הצירוף הזה, את אף בר ויש ואי, כן? רק זה הרחוק. הגילו אליהו הזה, הרד"ל כותב שזה מה שכתוב שהבא להיטהר מסעים בידו. יש סיוע, יש תחושה כזאת, זה אליהו. אז רבי אליעזר כנראה זה גם היה לתגוש את אליהו ממש. כן.
מה אתה אומר שרבי אליעזר שהוא לא חושב שרבי אליעזר? לא, לא, או שתהיה כמו תורה,
לא הכל זה, יאללה, פרוס דפאות, דפא דרך פעולה אפשרית, פרוס דפאות, קדימה, או זה. בוא רק נחליט, רק תגיד, או זה. אין מה לעשות. אין מה לעשות. באמת אין מה לעשות.
יש פה
מה
לעשות.
מה? מה? ללכת ללמוד? כן. סימן שאתה לא בחיטה. סימן שבאמת לא חווית את הייאוש הזה, את הבכי היום הזה. לא, אגב, כשאני אומר למישהו סימן שלא חווית, זה כולנו, בסדר? זה לא אלפלויני על מיינים.
מה קורה לאדם לנטל את אותו רצון
לבקש
תסכול?
אני לא בטוח שזה תסכול כמו למסור דינו לשמיים. כמו סוג של רבי אליעזר בן דורגיה ששם את ראשו בין הזה, הוא גם מת. כלומר, למסור דינו לשם, להגיד ריבונו של עולם, אני ככה לא יכול להמשיך פה. או שאתה לוקח אותי, או שיש לך איזה רעיון אחר. אני לא מסוגל יותר. וזה גם אמירה כלפי שמיים. תראו, אמרה, כך נובע בהם בני שמחה, אני לא זוכר בשני. אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה גזרת גזירה, ואתה גם רוצה אחרי כן יצאו בחוש גדול. אז תדע לך, אם אתה ממשיך את השיעבוד הזה, אנחנו צריכים הכל, לא יהיה לך במי לקיים את אחרי כן הם יצאו. אני מגרש את אשתי, כל ישראל יגרשו את נשותיהם, יותר לא יהיו ילדים בעולם הזה, וזה ייגמר של ישראל, וזה ייגמר בדור הזה. זה שייך למהלך שנקרא חוצפה כלפי שמיא מהניא. בסדר? לפעמים יש דברים כאלה. מה שנקרא, אל תנסו בבית. כן? לא כמו as you seen עם תנ"ך. אל תעשו את זה בבית. אבל יש מהלך כזה. יש מהלך כזה של עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. כמו שם, אני אך לא ממשיך. רציתי ככה. וזה המקום הזה שבאמת, אתה לא יודע איפה לאחוז. תראה, העובדה של יאו שולח לו רבי חנן בן זכאי, היא עובדה מפתיעה. ככה, כי טוב אנחנו נזכר, אנחנו יודעים אם זה היה בן עזר מנורקנוס, אבל עכשיו מה הוא? זה בן אדם איכשהו קלטת שהוא רוצה לחזור מתשובה, רוצה קצת להכיר, אתה אומר לו, יש לי מקום נפלא בשבילך, כל אחד חזון איש. מה כל אחד חזון איש? אנשים נפלאים, חביבים, בני 70, אתה תוכל ללמוד איתך. מה זה רבן חנן זכאי? זה הישיבה הכי גבוהה, הכי... איך הוא ישן שולח אותו לשם? הכל פה דרסטי. כן? זה ברור ש... זה ברור שאחד הפערים הגדולים זה שהוא כבר בגיל 28, עם נפש של בן אדם 28, עם ניסיון של בן אדם 28, עם כאבים של אדם בן 90, והוא צריך בעצם ללכת לאן? להתחיל מאלף בית? זה גם הרבה פעמים מה שקורה לנו. בעצם בין 5 למקרא, זה התפתחות הנפש מתאימה למקרא בגיל 5. יש שאלות ששואלים ויש שאלות שלא שואלים בגיל הזה. לכן זה נורא מתאים. ולמשנה זה מגיל 10, ולגמרא זה מגיל 15. ואז אתה מגיע אבל מוחלט, עם הארץ, דביל, לא מבין שום משנה, לא מכיר שום משנה, לא ראית שום משנה, לא למדת תנ"ך ולא כלום, אבל אתה בן 20. הנפש, היכולות, ההכרה, זה בשביל פוסט תלמוד. בסדר? בשביל להיות במקום הזה. ואתה צריך עכשיו להיות, לקנות את השלבים שבין 5 למקרא. זה דיסוננס נוראי. זה מתסכל נורא. כן, אני רוצה לעצור לשאול פה את השאלות, אבל מה לעשות, בלי הבקיאות הזו שכל המקרא, בלי לעבור את השלב הזה שבו זה מתיישב על יבך של גיל 5, ואחרי של גיל 10, זה מאוד מאוד קשה, זה מסובך. רוצים ראיות? תסתכלו בחיים, כן.
גם בנה שיש לו קושי מסוים בעבודת התורה,
נגיע לזה. לא היום כנראה, אבל...
אז אני מתבלס את השאלה שלו, שהוא לא חשב על זה, אני מנסה לדעת, הוא לא יכול
לדעת,
הוא לא
מצליח. אני לא חושב שזה מה שהיה פה. בסדר, אני אראה את זה... כן. יש 5. אני שוב מזכיר את המילה שהזכרתי קודם, דרסטי. זה הכל. רבי אליעזר זה בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי אליעזר זה מי שמסביר חוקים. רבי אליעזר זה מי שלא עמת מים, ולא זה אנחנו עוד נראה את זה. שום דבר לא יעבוד עליו. הוא עד הסוף. עד הסוף. כשהוא לא מאמין במשהו, הוא לא מאמין בו עד הסוף. כשהוא מאמין במשהו, הוא מאמין בו עד הסוף. זה אחרת אצל רבי עקיבא. לא כי רבי עקיבא פשרן. נדבר על זה, בסדר? כי זה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. רבי עקיבא, רבי אליעזר בן הורקנוס. בסדר? מה שהגמרא אומרת עם... מי נשמע התפילה. זה סוג של אצל רבי אליעזר, הרב כותב את זה בהגדה של פסח, לא רק בהגדה, גם בפרשיות התפילין. שיש מה שהכוח לוחץ. כמו קפיץ, אתה מושך אותו, ככל שתמשך אותו יותר הזה, אז אחרי כן התנופה תהיה יותר ארוכה, נכון? וככל שאתה לוחץ בזרנוק את החור יותר קטן, התנופה יותר... יש משהו שחוץ מהשאלה לגלות מה שיש מפנים, זה איך זה יתגלה, ועדיין זה יגיע. רבי אליעזר הוא מקום כזה של לחץ. שאתה כל כך דרסטי בלא עד כדי לא לטעום שתי שבתות, זה פה, אחרי כן זה יהיה לא לטעום אצלם, או לאכול כוסות אדמה, או בסדר, כל הדברים הדרסטיים האלה, זה כוח לוחץ שאחרי כן מביא אותו הכי רחוק שיכול להיות. בסופו של דבר הוא ה ה ה ה ה תלמיד. אז זה לא, זה לא שסתם פה יש איזה מיועד מושכל וזה, זה מי שעכשיו הנפש מאבדת את כוח הלחץ, כן? את ה... זה כל כך לא, כדי שהפגישה שהיא תהיה, היא תהיה כל כך כן. טוב, כאן...